כל חי אונליין 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו כאן באולפן, אשר גרייבר, יוסי אייזנטל. והערב בתוכניתנו הנפש בראי היהדות אנחנו רוצים להתחיל לדבר על נושא של פחדים של נערים. אחרי שנדבר על הנושא פחדים של נערים, לא נעלה מאזינים היום, אלא רק נתייחס אל השאלות המצטברות שלכם בשבועות האחרונים. ונתחיל עם נושא הפחדים של הנערים. נער שפוחד זה דבר נורמלי. פחד מלהיכשל בלימודים, פחד שלא ימצא חברים. חשוב שתהיה לאותו נער מערכת יחסים בריאה בין ההורים והנער. מערכת יחסים פתוחה שבה הנער מרגיש בנוח להביע את הפחדים שלו. כי כשהוא מרגיש שהוא יכול לספר, אפילו אם הוא לא מספר מה קורה בתוך חדרי ליבו, הוא כבר מרגיש שיש לו איזשהו מקום מפלט, זו כבר הרגשה טובה. חשוב גם לא לזלזל בפחדים שלו. חשוב לא לומר לילד אמרות כמו אתה סתם מגזים, או לומר לו אתה מוציא דברים מחוץ לכל פרופורציה. אלו אמרות לא נכונות. או אפילו לומר לו אתה סתם ביישן, זה סתם תירוצי מה שאתה אומר. כל זה דברים לא נכונים לומר לו. למה? מכיוון שזה סוגר אותו, נועל אותו, לא מאפשר לו להיות פתוח איתנו. ואחד הדברים החשובים ביותר שהיינו רוצים לעזור לנער שסובל מפחדים, זו היכולת שלו להיות פתוח, לפחות איתנו ההורים, שיספר מה שקורה, שידבר, לא רק שיספר לנו ההורים, אלא גם הוא עצמו, שיביע את הרגשות שלו. לא פעם מה שקורה לאדם שסובל מפחדים, זה אדם שמדחיק רגשות, הוא מכחיש רגשות, הוא מזיז אותם הצידה. למה? הוא פוחד מהפחד, הוא פוחד מהרגש. לכן חשוב כל כך לדרבן אותו, תדבר על רגשות, תביע את הרגשות. לא צריך ללחוץ עליו, אבל מצד שני, לא לבזות, לא להעליב, לא להשפיל, כשהוא לא נמצא במקום הזה. חשוב לקבל אותו בהקשר של הפחדים שלו, ולא לשפוט אותו. הוא מספיק סובל מזה שהוא שופט את עצמו. אנחנו ההורים רוצים שיהיה משוחרר יותר, חופשי יותר. צריך שהוא פשוט פחות ישפוט את עצמו בחומרה רבה מדי. לדוגמה, יכול להיות שהוא אומר לעצמו מילים כמו, ואם לא יקבלו מה שאני אומר, ואם יזלזלו בי או יזלזלו בדברים שלי. הוא מפחד מזה, הוא שופט את עצמו, הוא מבקר את עצמו. אם ההורים מוסיפים מלח על הפצעים, הם מוסיפים ואומרים, תפסיק לפחד, תיצור קשר עם חברים, תיצור קשר עם אנשים, תתחיל לומר שלום, תתחיל להתעניין, תתחיל לדבר. לא רק שאנחנו לא מקדמים אותו, אנחנו מעצימים את הביקורתיות שלו כלפי עצמו. אנחנו מעצימים את הפחדים שלו, אנחנו מעצימים את חוסר האונים שלו, אנחנו מעצימים את הביקורתיות שלו כלפי עצמו. תוסיפו לכל זה שהנער מרגיש רגשות אשמה, אחד הנזקים הגדולים שלצערנו הורים או דמויות סמכותיות יכולות לעשות לילדים שלהם, זה רגשות אשמה. למה? כי בחיים אין שמחה כהתרת הספיקות. כך אומר המצודד דוד על הפסוק בספר משלי, מאור עיניים ישמח לב ושמועה טובה תדשן עצם. מה זה מאור עיניים? אומר המצודד דוד, כשאדם בטוח בדרכו, כשאדם מרגיש שהוא יודע אנה פניו מועדות, יש לו כמו היינו אומרים אור בעיניים, הוא לא הולך בחשיכה, הוא לא הולך באפלה. מאור עיניים ישמח לב. כשלאדם אין ספקות, אז זה מה שמשמח את הלב שלו. על הפסוק הזה אומר המצודד דוד, שאין שמחה כהתרת הספקות. ולא פעם בלי לשים לב, להורים יש יכולת לערער את הביטחון של הילדים. איך? על ידי רגשות אשמה, שזה אחד הנזקים הגדולים ביותר שיכולים הורים לעשות לילדים שלהם. יותר מכך, יותר גרוע, לפעמים הם לא מודעים שהם עושים את זה. לפעמים הם עושים כאילו הם לא מודעים שהם עושים את זה. בין כך ובין כך, הפגיעה היא גדולה מאוד. לכן עידוד חשוב כל כך לילד ולנער, וגם למבוגרים. כי עידוד נותן תחושה שאני עושה את הדבר הנכון, ואין שמחה כהתרת הספקות. עדיף לטעות מדי פעם, אבל להרגיש שעושים דבר נכון, ואז גם כן לעשות שינוי, מאשר בצורה רציפה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לעשות את הדבר הנכון, אבל כל הזמן להיות לא בטוח, אני עושה דבר נכון, לא עושה דבר נכון, כל חייו הוא ברצף אחד שלם של ספקות. הוא צודק, הוא לא צודק, ספקות, רגשות אשמה, נכון, לא נכון, טעיתי, צדקתי, עדיף לעלות על ההר, לטפס, לפעמים לטפס על ההר הלא נכון, אבל לפחות אנחנו כבר מטפסים, היום לטפס, מחר נרד, אבל יש תנועה. זה הרבה יותר עדיף מאשר אדם שכל הזמן יושב על הגדר ולא עושה כלום. כי כך אנחנו בונים אופי ואישיות של ילד ושל נער שהוא החלטי יותר, נחוש יותר. נכון שאדם צריך להוסיף לעצמו את הגמישות ולא את העקשנות, את היכולת לראות מרחבים רבים יותר ולזהות שהנה טעיתי ולקחת אחריות ולעשות שינוי. אבל מי הוא האדם הגמיש? מי הוא האדם האחראי? זה שעושה, זה שפועל, לוקח אחריות על הטעויות שלו ועושה שינוי. כי הוא היה בטוח בצדקת דרכו בתחילת הדרך. נכון שהוא טעה. לכן באה מידת האחריות, לכן באה הגמישות, לכן באה היכולת לומר טעיתי ולחזור אחורה ולהתחיל את המסלול מחדש. אבל אדם שהוא כל הזמן בספקות, הוא לעולם לא ייקח אחריות. בטח לא על טעות. אבל יותר מכך, גם על הצעד הראשון הוא לא ייקח אחריות, הוא בכלל לא יתחיל לנוע, הוא לא יעשה צעד אחד קדימה, למה? מכיוון שיש לו בעיה עמוקה יותר, אין בכלל תנועה, כל הזמן ספקות, כן כדאי, לא כדאי, נכון, לא נכון מהמקום הזה, האדם הזה מקובע, נעול, סגור, לא יכול לנוע קדימה. לכן אין שמחה כהתרת הספקות, האדם צריך לגייס לאישיות שלו את התכונה של הנחישות, של העשייה, של ההתמדה בעשייה. כל זה מגיע מאיפה? מכך שאדם מרגיש שאין שמחה כהתרת הספקות, הוא מפסיק עם הספקות, הוא לא אכול רגשות אשמה. לכן אנשים כל כך אוהבים עידוד, למה? לא כי אני זקוק למילה הטובה, אלא כי המילה הטובה מאשרת, נותנת אישור שאני בדרך הנכונה. בעולם כמו שלנו, עולם מלא אפשרויות, אדם בוחר לעצמו תחום לימודים, אדם בוחר לעצמו תחום עיסוק, אדם בוחר לעצמו חברה מסוימת, כל כך הרבה שינויים יכולים להיות, וזה למה? כי כל כך הרבה אופציות, כל כך הרבה אפשרויות, משכנעים אותו לפה, משכנעים אותו לשם. אנשים מתפארים בשם הקדמה, בשם הפתיחות, וזה יכול להיות דבר שלא פעם עוזר לאדם להיות עם יותר ידע. אבל לא תמיד אנשים מזהים את החיסרון, שזה הספיקות, אולי זה, אולי דבר אחר. לאדם אין את כל החיים להסתפק, אדם לא חי לנצח, אדם צריך להחליט, אדם צריך לבחור כיוון, צריך לנוע. אני לא אומר שאדם לא צריך לעשות שינוי, מחקרים מראים ש-60% מהאנשים שלומדים תחום מסוים בחיים לא יעשו אותו בסוף. 30% מהאנשים שלומדים תחום מסוים באקדמיה, בשנה הראשונה או בשנייה כבר יחליפו אותו. אנשים לא בטוחים בדרכם, לא בטוחים בעצמם, לכן חשוב שההורים יפרגנו לילד את היכולת להיות בטוח בעצמו. לפעמים עדיף לטעות ולהיות בטוח, מאשר להיות אכול ספקות כל הזמן. לפעמים ההורים לא אומרים לו ביקורת, אבל הם משדרים שהם לא גאים בילדים שלהם. ילדים יכולים בקלות להרגיש שעוד פעם ועוד פעם אנחנו לא מספיק טובים בעיני ההורים. מה ששוב ושוב שם אותם במקום של ספקות לגבי עצמם, מה שמחליש אותם יותר ויותר. עוד נקודה חשובה, אם להרים, לא לתת עצות אם הם לא ביקשו מאיתנו. אנחנו צריכים לתת לנער אהדה, צמיחה, חום, כל זה דבר נהדר. אנחנו יכולים רק לתת את מסגרת החיים, מסגרת של חיים, אהדה, תמיכה, חום, הקשבה. כמובן מסגרת של עירת שמיים. ובתוך המסגרת הזו, הנער, הדגש על נער, יצמח ויגדל ויתפתח עם כל האתגרים בחיים שלו. לפעמים, בלי לשים לב, אנחנו כבר רוצים להחליף אותו באתגרי החיים שלו. כל כך פשוט מבחינתנו ליצור קשרים עם אנשים, כל כך פשוט להצליח במבחן, כל כך פשוט לקום בזמן. הרבה דברים נראים לנו כל כך פשוטים, ואנחנו שואלים את עצמנו, איך הוא לא יכול פשוט להצליח? ואז במקום הזה אנחנו נותנים עצה, אבל העצה היא בדרך כלל מלווה גם בהמון ביקורת. נו תקום, אתה לא רואה שאתה מפספס את החיים שלך, תיצור קשרים, אף אחד לא חושב עליך יותר מדי, קדימה תעשה משהו. אנחנו שוכחים שיש לנער את הקצב שלו, את קצב ההתבשלות והצמיחה שלו. כמובן, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו רוצים את טובתו, אבל בגלל המניע הזה, בגלל שאנחנו כל כך רוצים את טובתו, אנחנו עצמנו ההורים יכולים להרגיש רגשות אשמה על כך שאולי אנחנו לא הורים מספיק טובים. ובמקום שאנחנו ההורים נתמודד עם רגשות האשמה שלנו, אנחנו מעבירים את ההרגשה לילדים. אנחנו גורמים להם להרגיש שהם לא מספיק טובים. אנחנו גורמים להם להרגיש שהם לא מספיק התפתחו, לא מספיק טובים, לא מספיק יעילים, לא משנה איך. אנחנו מעבירים את המסר הזה בצורה גלויה או ברמז. הילד מרגיש לא מספיק טוב, הוא מרגיש שיש לו רגשות אשמה. הילד אומר לעצמו, למה אני לא מספיק טוב, כמו שההורים שלי רוצים. הילד שומע את הביקורת הגלויה או ברמז. ההורה מופנם, הילד מוחצן. ההורה אדם שמח, הילד פחות. ההורה מדבר הרבה, והילד לא כל כך. ההורה מרגיש שהילד לא עם אותן תכונות שיש לו, או לא עם אותן תכונות שהוא תכנן שיהיה לילד שלו. וזה למה? להורה יש רגשות אשמה, כי יש לו תפיסה לא נכונה. להורה יש תפיסה שהילד שלו זה מוצר שלו. ואם הילד שלו זה המוצר שלו, אז כך הוא יקבע איזה סוג ילד הילד שלו יהיה. אבל זה לא נכון. הילד שלנו הוא פיקדון מהקדוש ברוך הוא. הוא לא מוצר, הוא לא מוצר שחייב להיות בדפוס שתכננו, הוא פיקדון שאנחנו צריכים לתת לו את מירב אמצעי החיים, את המסגרת, את החינוך, את הערכים, את הכלים, את החום, את האהבה, בשביל שיתפתח טוב, אבל אי אפשר לחיות במקומו, כי הוא לא מוצר שלנו, הוא פיקדון שלנו. ובגלל שהורים חושבים שהילד הוא מוצר שלהם, הם מרגישים רגשות אשמה. ובגלל רגשות האשמה שהם מרגישים, הם לא מצליחים להסתדר עם רגשות האשמה. בלי לשים לב מה הם עושים, הם מעבירים את רגשות האשמה שאצלם לילדים. איך הם עושים את זה? כמו שאמרנו, ביקורת פה, ביקורת שם, משדרים להם שהם לא מסופקים מהם. למה? הכל מתחיל לא בגלל משהו נפשי, אלא שימו לב, בגלל משהו תפיסתי, בגלל השקפה לא נכונה. כאן אפשר לראות איך ההשקפה היא זו שמשפיעה על כל מהלכי הנפש. בגלל שהם מרגישים שהילד שלהם הוא מוצר שלהם, לכן הם מרגישים רגשות אשמה. היות שהם מרגישים רגשות אשמה, הם מעבירים את רגשות האשמה לילד. מה הם הדרכים שבעזרתם הם מעבירים את רגשות האשמה לילד? כאן ביקורת, כאן תחושה שהם לא מסופקים מהם. ואז מהמקום הזה הילד גודל בלי ביטחון עצמי, עם תחושה שהוא כל הזמן צריך להסתפק, שמה הוא לא מספיק טוב. כל זה למה? הכל התחיל כי ההורה חשב שהילד הוא מוצר שלו. תארו לכם, מראש ההורה היה יוצא מתוך נקודת הנחה אחרת, מתוך דעת תורה, שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידינו את הילדים. אם הוא הפקיד בידינו, זה לא אומר שאנחנו צריכים פחות להתאמץ, אבל זה כן אומר שאנחנו צריכים להתייחס לעד כפיקדון ולהעניק לו את המיטב בשביל שהוא יגדל בתוך מסגרת התורה, העירת שמיים. לעולם יהיה אדם, קודם כל שיהיה בן אדם, לאחר מכן גם כן ירא שמיים, כמו שאומרים בשם הפני מנחם. על נוח נאמר, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. כשקוראים את הפרשה מבינים שנוח היה צדיק, זו מעלה אחת, תמים זו מעלה שנייה. היה אומר הפני מנחם מגור, נוח היה איש זו מעלה אחת, צדיק זו מעלה שנייה, תמים זו מעלה שלישית. גם להיות איש, גם להיות בן אדם, זו גם כן מעלה. בן אדם לא רק בין אדם לחברו, אלא בן אדם, אדם בריא בנפשו, אדם שיודע לקחת החלטות, אדם שיודע לקום בבוקר, אדם שיודע לנהל את החיים שלו כמו שצריך, אדם שמתפקד, אדם שפועל, אדם ששמח, אדם שיצירתי, אדם שמתפתח. לעולם יהיה אדם, קודם כל שיהיה אדם, אחר כך יוסיף גם כן את העירת שמיים. אנחנו רוצים לפתח את הילד שלנו שיהיה איש צדיק תמים. הקדוש ברוך הוא הפקיד בידינו את הילד, הוא לא מוצר שלנו, ולכן אנחנו ניתן לו את המירב בשביל שיגדל להיות אדם ירא שמיים, אדם שחי במסגרת העירת שמיים של תורה ושל מצוות ושל חום ואהבה, המסגרת הבריאה והמסגרת הנכונה. יחד עם זאת, כשאנחנו נראה שהוא בחר איזושהי תכונה שלא לגמרי נראית לנו, כאן פחד מחברה, כאן פחד מאנשים, ניתן לו את הזמן שלו, את הקצב שלו, כי הוא פיקדון שלנו, הוא לא מוצר שלנו. נכון שהוא דומה לנו, אבל זה בשביל שיהיה לנו קל יותר להתחבר אליו, להרגיש שהוא קרוב אלינו, אבל זה עדיין לא הופך אותו למוצר שלנו, זה רק פיקדון שלנו. נאהב אותו, נעניק לו חום, זה אין ספק. יחד עם זאת, נגדל אותו כפיקדון מאת הקדוש ברוך הוא. ככה המקום הזה נרגיש פחות רגשות אשמה שלא מגדלים את הילד בדיוק באותה צורה כמו שרצינו, שפה יהיה לו יכולות חברתיות בדיוק בגיל שאנחנו רוצים, פה שלא יהיה לו פחד מחברה בדיוק כמו שאנחנו רוצים, פה שלא יהיה גמגם בדיוק כמו שאנחנו רוצים, פה שיקום בזמנים בדיוק כמו שאנחנו רוצים, פה שיעשה טובות לחברים בדיוק כמו שאנחנו רוצים. נשתחרר מהתמונה האידאה אלית בעינינו, וניתן לו מסגרת שייצר את התמונה הטובה ביותר, בדיוק כמו שאנחנו אומרים כל יום, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, הם כולם תחת מסגרת האלוקי, אבל זה מידת החסד, זה מידת הדין, זו מידת הגבורה. כמו שאומר בעל המכתב מאליהו, כל אחד הכיר את בורו, הזדהה עם בורו בדרכו שלו. כך הילד לא יגדל עם רגשות אשמה. נצא להפסקה, ומיד לאחר מכן, בעזרה. חזרנו אליכם המאזינים, ואנחנו ממשיכים עם נושא הפחדים של הנערים. דיברנו על כך שהנער מרגיש חוסר ביטחון, לא פעם בגלל שההורים משדרים לו עוד פעם ועוד פעם. אתה לא לגמרי בסדר, אתה טועה, זה לא הדבר הנכון ביותר. לא משדרים לו שגאים בו, לא משדרים לו שמאמינים בו. וכך הילד מתרגל לנסות לרצות עוד ועוד אנשים, ופחות לרצות את עצמו. פחות לראות מה הוא רוצה, פחות להיות אדם עם יעילות מכיוון שיש בו נחישות, מכיוון שיש בו ביטחון. אין בו לא ביטחון, לא נחישות ולא יעילות. למה? כי הוא מרצה עוד ועוד אנשים. הוא מקבל את תחושת הביטחון שלו מריצוי אנשים אחרים. היום זה ההורים שלו, מחר זה יהיה מישהו אחר. ופתגם יפה אומר, אני לא יודע מהו סוד ההצלחה, אני יודע מהו סוד הכישלון. זה לרצות את כולם. לכן חשוב שאנחנו ההורים ניתן לגיטימציה לילד, נחזק אותו. אולי לא צריך כל הזמן, לא בכל המקרים, אבל כן צריך שבהרבה מקרים ירגיש ביטחון, ירגיש נוחות, אפילו כשהוא מפחד, לקבל את הפחדים שלו. להבין שהם הגיוניים לפי התפיסה שלו, לתמוך בו, שזה אומר שאפשר לדבר על זה, לאפשר לו לדבר על זה. אם צריך גם לעודד, לפעמים אפשר לומר גם אנחנו חווינו כאלה חוויות. וזה על מנת שהילד ירגיש שהוא לא לבד בסיפור הזה. הנה ההורים גם הם חוויו משברים, קשיים, ובכל זאת הם מתפקדים, הם יצאו מזה. ולפעמים, אם צריך, אפשר גם להמציא כאלה סיפורים, כמו שמצינו בשערי תשובה, בסימן תף פי גימל. הוא מביא שם בשם האיגרת שמואל שכתב לגבי רות במה שאמר בועז לגואל ביום כנותך מיד רות המואביה. היות שצפה בועז ברוח הקודש שעתיד לצאת מחלצי השלשלת מלכות בית דוד, לכן אמר לגואל רות המואביה. למה? כדי שימען, ואז הוא בועז ייקח אותה, הוא יזכה לשלשלת של גדולה. כך עשה בועז. אומר בעל השערי תשובה, למרות שאסור לרמות חברו לקחת את שלו, זהו בדבר שבממון. אבל במצוות, למרות שאסור לקחת מיד אדם שכבר זכה במצווה, לדוגמה, אדם כבר מקיים את מצוות כיסוי ידה או מצוות מילה, הוא כבר זכה בזה, אסור לקחת את זה. אבל כל שלא זכה עדיין, המצווה היא כמדבר המופקר לכל. כל אדם הרי נצטווה להשלים את נפשו ולזכות במצוות. לכן גם מצינו שיעקב אבינו לקח את הבכורה. למה? היות שרב ידע שעשיו יתמכר לעשות הרע. ועשיו כבר לא צריך לברכות, והוא היה יעקב צריך לזה, בשביל להשלים את נפשו. וכך אומר הנביא עובדיה, מחמס אחיך יעקב, תחסך בושה. כלומר, הכוונה היא שזו הוכחה לעשיו, זו ביקורת, שהוא היה צריך לעשות מה שצריך לעשות בשביל לקבל את הברכות. אבל הנה, יעקב זיקה את עצמו להחיות את עצמו בחיי עולם, לכן תחסהו בושה לעשיו, היה בידו את הטוב והוא מאס בטוב ובחר ברע. כך לפעמים מצינו שרמאות לשם מצוות, הדבר יכול להיות מותר, כמובן כל מקרה לגופו, כמובן בתנאי שאין כאן גזל ולא לוקחים מאף אחד דבר שכבר אצלו, אלא זה עדיין לא הגיע בדיוק כמו שעשה בועז שאמר לגואל רות המואביה, כדי שיאמר אם היא מואביה אז אני לא ארצה להתחתן איתה, ואז רות תילקח על ידי בועז. כך לגבי הנערים, אפשר לפעמים להמציא להם סיפור, גם לנו ההורים, היו קשיים והתמודדנו ועברנו, ואפשר לספר על זה ולצחוק על זה. העיקר שהילד יבין שפחד הוא פחד, אבל לא יותר מאשר פחד. עוד כלי שיכול לעזור להורים שמתמודדים עם פחדים של נערים. אפשר גם לשאול שאלות אם יש משהו שאני יכול לעשות, או אנחנו ההורים כאן בשבילך, עד שתחליט שתרצה לשתף אותנו, ואם נוכל לעשות משהו, יחד נוכל לחשוב איך נעשה. גם נעשה את המירב לשמוע להזין, אם תרצה לחשוב יחד איך פותרים, אנחנו נשמח לראות איך פותרים יחד את הבעיה. אם והיה והוא שואל עזרה, אפשר לומר לו משהו כמו, מה דעתך לעשות רשימה של כל מיני דברים שנראה לך שאפשר לעשות? יחד נעבור על הרשימה, נראה מה אפשר לעשות. למה זה חשוב? כי ברגע שהוא רושם את הבעיות והוא רושם את הפתרונות, לפעמים כשהוא מתחיל לרשום את הבעיות הוא שם לב שהבעיה לא כל כך בעיה. אפשר להתמודד עם הבעיה, היא לא כל כך גדולה. ואז מהמקום הזה גם נאמר לו שינסה לרשום כל מיני פתרונות ויחד נעבור איתם. הכוונה בזה היא שהוא יתחיל להיכנס אל תהליך של יציאה מהמקום הנעול הזה, הסגור הזה, שיפסיק להיות עוד פעם במקום של הפתרונות פחד ואין סיכוי ואין כלים ואין דרך להתמודד. אלא נאמר לו, אתה תרשום יחד, נשב, נדבר, נדון, נראה. אולי גם כן נזכר איך אנחנו התמודדנו יחד, ננסה לחשוב על הדברים. העיקר לייצר תחושה של שותפות ולייצר תחושה של קח את הזמן, בקצב שלך, זה נורמלי, זה לגיטימי, זה בסדר. לא להלחיץ, כי הלחץ רק מגביר את הפחד יותר ויותר. אחרי שהוא כבר משתף אותנו, ואחרי שהוא אומר לנו כל מיני עצות וכל מיני רעיונות, והוא רוצה לשמוע את דעתנו, אז אפשר גם כן בהדרגתיות להשחיל, אולי אפשר כך, אולי אפשר אחרת, תמיד להכניס את המילה הזו, אולי, או השערה, למה שהילד לא יחשוב שהנה אני יודע בדיוק מה עושים, איך עושים, וצריך לעשות את זה ברגע אחד ומיד הכל ייפטר, לא להכניס את הילד הזה ללחצים. אולי ילדים אחרים שהם מרגישים יותר פתוחים, שהם יותר יוזמים, שהם יותר עושים, שהם יותר יוצרים, שלהם יש פחות את הקושי הזה, איתם אפשר לדבר אחרת. אבל אנחנו עכשיו עוסקים נערים שיש להם פחדים. לפעמים אמרנו שנכון שההורים יאמרו משהו בסגנון של גם לי בגיל שלך היו אותם בעיות. אני התגברתי כך וכך, אולי זה גם יעבוד אצלך. אולי לא. תמיד להשאיר את הפתח של אולי כן ואולי לא. לא להלחיץ את הילד, הנה אם זה עבד אצל זה חייב גם לעבוד אצלך. אבל כן לשדר את השותפות, גם אני הייתי במקום שלך. אם והיה ורואים שזה ממשיך עוד ועוד וזה פוגע בשגרת החיים של הילד, אז כן לפעמים יהיה נכון גם לשלוח לייעוץ מקצועים. חשוב גם שלהורים יהיה את הלקסיקון, לקסיקון המילים שאומר, אני מבין אותך, אנחנו כאן בשבילך, יחד נחשוב על דרכים, בסוף נצליח אפילו אם יהיה קשה, בסוף נסתדר, לכולנו יש פחדים, גם לנו זה היה בעבר, כלומר מילים שמשדרות אמפתיה, מילים שמשדרות אנחנו יחד, אנחנו בשותפות, אנחנו ננסה לפתור את זה, שהילד לא ירגיש לבד. כמובן, לא נכון לומר מילים כמו, אין ממה לפחד, אתה סתם מגזים, זה סתם תירוצים, תתגבר, או אתה סתם ביישן. גם לא נכון לומר לו מילים כמו, זו הבעיה שלך לא שלי, או אין לי זמן לדיבורי סרק, תדבר איתי ענייני, או דברים רציניים. אם והיה הוא באמת אנחנו לא יכולים כאלה לדבר עם הנער, אז אפשר לומר לו משהו בסגנון של אנחנו רוצים לדבר על זה, נשמח לדבר על זה, כעת אנחנו לא יכולים, בוא נדבר על זה עוד שעה, שעתיים, היום בערב, מחר בוקר, נמצא את הזמן שמתאים לנו. כמובן שהדברים מתאימים לנער ולנערה, רק בשביל הקלות של הדברים, בשביל שהדברים יזרמו, השתמשנו כל הזמן הביטוי נער, אבל הכוונה היא לנער ולנערה. ומהמקום הזה אל נושא אחר לגמרי, אל פיצול אישיות וסכיזופרניה. הפרעת פיצול אישיות או אישיות מרובת פנים, זוהי הפרעה שגורמת לאדם לתפוס את עצמו כיותר מאישיות אחת. יש לאדם הזה בבסיס אישיות מדוקת, אישיות מדוכדכת, שהיא האישיות הבסיסית של האדם. על האישיות הזו מתווספים עוד כל מיני סוגי אישיות. זו הפרעה שהמקור שלה בדרך כלל הוא בגלל התעללות או מאורע טראומטי. כלומר, האדם לא יכול לשאת להכיל את העובדה שהוא עבר חוויה כל כך קשה. לכן, הוא מפתח אישיות נוספת. אותה אישיות לא עברה את המשבר. וגם זו הדרך של הנפש ברגעים מסוימים של החיים לשכוח שהיא האישיות הזו עברה את המשבר הזה, את הטראומה, כי אין לנפש מספיק כוחות בשביל להכיל את המשבר שהיא עברה, וכך הנפש מייצרת לעצמה אישיות נוספת. האישיות הנוספת היא האישיות שלא עברה את המשבר, היא תהיה השמחה, היא תהיה האקטיבית, היא תהיה היצירתית יותר. האישיות הבסיסית היא האישיות היותר מדוקת. האדם שיש לו את ההפרעה הזו מתנהג ותופס את עצמו ואת הסביבה שלו דרך יותר מאישיות אחת. ואז יש מעבר מאישיות אחת לאישיות אחרת, לעתים קרובות, בצורה פתאומית, בצורה דרמטית. יש גם תופעה של שכחה, הוא שוכח אירועים וחוויות שנחוו על ידי האישיות האחרת. גם לכל אישיות יש שם וזהות מגובשת משל עצמה. לכל אישיות יש אישיות שכוללת זיכרונות, מערכות יחסים דרכי התנהגות, לפעמים ישנה מודעות חלקית של הזהויות השונות זו לזו. לדוגמה, הזהות הבסיסית ראובן, הזהות השנייה שמעון. הזהות הבסיסית ראובן מודעת לכך שישנם רגעים שהזהות הזו משתנה והופכת לשמעון. או לפעמים ישנה זהות דומיננטית אחת, היא זו זוכרת ויודעת את מה שמתרחש בכל מצבי הזהות האחרים. לדוגמה, לאדם יש מספר זהויות. יש את הזהות הבסיסית שהיא זוכרת שפעם היא הייתה ראובן, פעם שמעון ופעם לוי. אבל בזמן שהזהויות השניות נמצאות בשטח, ראובן, שמעון, לוי, הזהויות האלה לא מזהות שיש גם זהות אחרת. אבל אז כשהוא חוזר אל זהות המקור, אל זהות הבסיס, הזהות הזו זוכרת שפעם היא הייתה א', פעם היא הייתה ב', ופעם היא הייתה ג'. לפעמים האדם שהוא סובל מפיצול אישיות, הוא כן מכיר את כל הזהויות שלו, פעם זה ראובן, פעם שמעון, פעם לוי. לפעמים הוא שונא זהות את הזהות השנייה, ולפעמים הזהות אוהבת את הזהות האחרת. לרוב הזהות המודעת למשברים היא זו שמגיעה לטיפול. שאר הזהויות יכולות להיות מגוונות, יכולות להיות עד גיל מסוים, או בגיל מסוים, או בעדה זו או אחרת, וכך האדם חי עם פיצול אישיות. מדובר על 2% מהאוכלוסייה שסובלים מההפרעה. ההפרעה הזו מתפרצת לרוב בסביבות גיל ה-30. פיצול אישיות, כמו הסכיזופרניה, שזה לא אותו דבר, פיצול אישיות, זוהי הפרעה שבה לאדם יש אישיות אחת ועוד אישיות ועוד אישיות ועוד אישיות. הסכיזופרניה היא לא בדיוק כך, היא בצורה אחרת, עוד מעט נדבר עליה. אבל גם פיצול האישיות וגם הסכיזופרניה, למרות ההבדלים ביניהם, שניהם מתפרצים, לרוב בגילאים האלה, 25, 30. מדובר על זמנים שאדם מגיע לעצמאות רגשית, לא פעם גם עצמאות כלכלית. הוא יותר זה שמנהל את החיים שלו, אם זה את עצמו, המערך המשפחתי. זה הגיל שבו אדם מפנים שהוא כבר לא ילד, ואז הוא פחות ופחות מקבל עזרה. יותר ויותר נעשה עצמאי, ואז מזה יש לו פחד, ואז מזה נוצרת אותה תופעה שנקראת פיצול אישיות. וכך האדם יכול בקלות רבה יותר, בכל אופן כך הוא משלה את עצמו להתמודד עם העולם. למה? כי כבר האישיות הבסיסית לא צריכה להתמודד עם העולם, מי שצריך להתמודד עם העולם זוהי האישיות השנייה, השלישית והרביעית. מצד שני יש גם את הסכיזופרניה, שהיא כבר מאופיינת באוסף של מחשבות שווא, הפרעות ביכולת לדבר בצורה מאורגנת ומסודרת, בחשיבה הלא מסודרת, לפעמים מדובר על צמצום רגשי, לפעמים פגיעה ביכולת לחוות חוויות חיוביות מדברים פשוטים בחיים. לאדם כזה יש גם הרבה פחות כוח רצון ויוזמה. לפעמים גם כוח הזיכרון של האדם הזה נפגע. זה אדם שיש לו בעיות חברתיות והתנהגויות מוזרות בגלל כל מיני מחשבות שווא, עזיות. סכיזופרניה זה לא פיצול אישיות כמו שמקובל היום ברחוב לומר. פיצול אישיות או אישיות מרובת פנים זו תופעה אחרת. למען ההבדל בין סכיזופרניה לבין פיצול אישיות, נאמר שאנשים שסובלים מפיצול אישיות תופסים את עצמם ואת העולם שלהם דרך יותר מאישיות אחת ומתנהגים בהתאם לזהויות השונות, וכך זה לא בסכיזופרניה. סכיזופרניה זו הפרעה קשה במוח שמעוותת את הדרך שבה האדם חושב, פועל או מביע את הרגשות שלו. הסכיזופרניה יכולה להוביל את האדם להרבה פחדים, מה שגורם לאדם להיות מכונס בתוך עצמו. בדרך כלל לצערנו המחלה מלווה את האדם כל החיים שלו. היא די קשה לריפוי ולכן נקראת המחלה הקשה ביותר בכל מחלות הנפש. אבל כן אפשר לפעמים לרפות, אבל לרוב זה רק לשלוט על ידי תרופות וכלים להתנהלות בחברה למרות המחלה. וכשאני אומר לרפא זה לא אומר שצריך להפסיק לקחת כדורים, אבל זה כן אומר שאפשר לחזור לשגרה. סכיזופרניה זה מצב נפשי שאדם שסובל מהמחלה לא יכול להפריד בין המציאות לבין הדמיון. האדם יכול לתפקד כרגיל, ופתאום ברגע, לפתאומיות, האדם מאבד כל קשר למציאות. אם זה מילים שהוא אומר או מעשים שהוא עושה, לרגע הזה קוראים השלב הפסיכוטי. יש אנשים שסובלים מסכיזופרניה פרנואידית. הם מאמינים שהם נרדפים על ידי אדם או חברה או כל גורם אחר, למרות שהם ממשיכים לתפקד כרגיל. יש אנשים שסובלים מסכיזופרניה שנקראת סכיזופרניה כהתחושים. האדם נעשה מוגבל בתנועה. הוא לא מגיב לעולם שסובב אותו. הגוף הופך להיות נוקשה, לפעמים מאובן, לפעמים יישארו בתנוחה, בלי לזוז, לפעמים יעשו פרצוף משונה, וישארו איתו פרק זמן מרובה. לפעמים האדם יכול להאמין שהוא המשיח, או האדם שיציל את העולם. לפעמים זה הזיות שהוא שומע קולות, רואה קולות, רואה מראות שלא במציאות. לפעמים אפילו מריח ריחות שאין לו במציאות. לפעמים הוא מדבר משפטים שאין בהם רצף הגיוני. ולא פעם מדובר על אדם שמזניח את עצמו מבחינה היגיינית ולבוש בצורה מרושלת. וכך האדם הזה לא פעם, אם הוא לא מטפל בעצמו, מדרדר לצערנו יותר ויותר. שכיחות הסכיזופרניה באוכלוסייה היא בין 1% ל-1.5%. בדרך כלל אצל גברים מופיעה בין הגילאים 15 ל-25, ואצל נשים בין הגילאים 25 ל-35. הרבה מהתיאוריות שחוקרות את הסכיזופרניה אומרות שמקורה הוא בתורשה. אם לאחד משני ההורים יש את המחלה, אז יש סיכוי גדול שגם לילד תהיה את המחלה הזו. יש רואים במחלה שורש בחוויה טראומטית. היות שאדם חווה איזושהי טראומה, קושי בילדות, הוא מדחיק מהמודע שלו את המידע הטראומטי. זה מה שיוצר את הסכיזופרניה. האדם מאבד את יכולת החשיבה, את יכולת התפקוד בצורה היעילה והטובה, או לפחות הרגילה. אירועים מלחיצים יכולים גם לעורר את המחלה. אחת הסיבות לכך שהמחלה פורצת אצל גברים ונשים בגילאים שהזכרנו, בגלל שאלה הגילאים שהאדם מתמודד עם משימת הפרידה הרגשית מהקשרים המשפחתיים. אצל גברים בין הגילאים 15 ל-25, אצל נשים בין הגילאים 25 ל-35. זה הגילאים שבהם הבוגר או הבוגרת מגיעים לשלבים האחרונים של בגרות ועצמאות. זה שלב שבו הנער, הנערה, הבוגר או הבוגרת מבינים שזהו, כבר לא נשענים יותר על ההורים. הוא נשוי, יש לו עולה משפחה, הוא או היא עצמאים, יש להם פחות על מי להישען, ולכן התת מודע כבר לא יכול להכיל את המידע ואת האחריות הזו. היא יכולת ההכלה של האחריות הזו, היא זו שיוצרת את המחלה. מעבר לעזרה תרופתית, חשוב גם כן לעזור לחולה גם בכלים נפשיים, כמו הקטנת רגשות אשמה שהוא סובל מהם הרבה, התמודדות עם כעסים, חוסר אונים, לעזור לו לצאת מהבדידות שהוא נמצא בה, שיפור כל מיני מיומנויות חברתיות, להוסיף תחושת משמעות בחיים משל עולם רות המצב שלו. חשוב לשים לב שגם המשפחה עצמה היא משבר בעקבות הידיעה על התפרצות המחלה. המשפחה מבולבלת, המשפחה לא מאורגנת. חשוב שמי שמטפל בזה ידע ליצור את הקשרים הנכונים עם המשפחה, שהמשפחה מצד אחד לא תשחק מהמצב, מצד שני כן תראה איך היא נותנת את מהירה והמסגרת התומכת והמקדמת. חשוב לומר שלמרות העובדה שסכיזופרניה היא מחלה מפחידה, מלחיצה, אנשים שסובלים מהמחלה עדיין יכולים ליהנות מאיכות חיים טובה, במקרים רבים לעבוד במקום מסודר, בדיוק כמו כל אדם אחר שסובל עם מחלה כרונית או מחלה ממושכת, שמתמודדים עם המצב ויכולים ללמוד ולשלוט במצב שלהם למרות הרקע הקשה כל כך. מחקרים מראים ש תמיכה משפחתית מובילה לירידה של כ-30% בתדירות של התלקחויות המחלה. גם מחקרים מראים ש-3 שעות של פעילות גופנית בשבוע. חזרנו אליכם וכעת אל שאלה שקשורה אל מערכת הנישואים. האם זוג שיש להם קשיים במערכת הנישואים חופשה יכולה לעזור? זוהי השאלה. התשובה היא לא, לא תמיד. לפעמים בני זוג שהם במצב של הרבה מדי תחושות שליליות מצטברות, אם יש ביניהם ויכוחים במשך כמה שנים, או אפילו כמה חודשים, לפעמים כשהם מגיעים לחופשה, אז כל אחד יפחד לומר מילים מעבר למילים הלקוניות. הם מפחדים לומר את המילה הלא נכונה. הם פוחדים לעשות את הדבר הלא נכון. הם יכולים להרגיש חוסר נוחות עם תחושת החוסר נוחות שלהם. לכן חופשה במקרה כזה לפעמים יכולה רק להעצים את המצב. זה לא תמיד כך, אבל לפעמים כן, וחשוב לדעת את זה מראש. וברגע שהם מבינים שחוסר הנוחות שהם מרגישים זו הרגשה טבעית ונורמלית, כבר מזה יכול להיות להם יותר קל. לכן לפעמים כדאי לפני החופשה להרגיע את הרוחות, לחזור לשגרה, ואז החופשה יכולה לעזור הרבה יותר, מכיוון שבני הזוג לא ניגשים אל החופשה עם מקום של מתח, חרדה, לחץ, מה יהיה, איך יהיה, מי יאמר, מה יאמר, איך יאמר, אלא יותר ממקום של פתיחות. ואז מהמקום הזה הזמן מחוץ לבית יכול להיות יעיל הרבה יותר. ומכאן אל שאלה נוספת. אדם שאומר אני מרגיש שאני מתאמץ, משקיע, אבל עד שאני מתקדם אני מרגיש שמשהו עוצר אותי. כאילו יש בי שני צדדים, צד אחד שרוצה להתקדם בחיים, צד אחר שכל הזמן מכשיל אותי. מה עושים? איך יוצאים מהמקום הזה? התשובה היא שלהרבה אנשים יש יכולות ויש פוטנציאל בעולם, אבל לא כל מי שיש לו פוטנציאל, זה אומר שהוא גם ינצל את הפוטנציאל שלו. לכן, זה שיש לך יכולות, כישרונות, רצון טוב, אפילו רצון חזק, זה נהדר לגמרי לא מספיק. לפעמים האדם רוצה להביא ידי ביטוי הרבה מהיכולות שלו, אבל אם הוא לא יצליח, פתאום יתברר שהוא סתם השלה את עצמו, שיש לו יכולות ופוטנציאל, אבל בשעת המבחן יתברר שאין לו כל כך הרבה פוטנציאל כמו שהוא חשב. לכן, במימד מסוים, האדם מעדיף להמשיך להשלות את עצמו, שאם הוא רק רוצה, הוא יכול להגיע להישגים מדהימים. הרבה פעמים בני אדם אומרים, אם הייתי רוצה, אם הייתי עושה, הייתי מגיע לזה, אין לי בעיה להגיע לזה. וכך הוא מעדיף להישאר עם האשליה הזו. לכן הוא לא ינסה להתאמץ יותר מדי בשביל להגיע להישג זה או הישג אחר. כי עדיף להישאר עם האשליה שאני מושלם, מאשר לפגוש את עצמי במציאות ולראות כמה אני לא מושלם. ישנה עוד סיבה שמונעת מהאדם להתקדם הלאה בחייו למרות שהוא רוצה. לכל אדם יש את הזהות שלו, את התדמית שלו, איך שהוא רואה את עצמו. לדוגמה, הוא רואה את עצמו כאדם הולך מהר או הולך לאט, עם ראש מורכן. הוא רואה את עצמו הולך עם ראש מורם. הוא רואה טון דיבור גבוה או נמוך, קצב דיבור, איטי או מהיר. כך גם לגבי האופי שלו. חשיבה שלילית או חיובית, התנהגות שלו, האם היא התנהגות יעילה, נכונה, בזמנים הנכונים, או התנהגות של אדם שהוא דוחה דברים. כשהוא שומע בשורה משמחת, הוא יגיב בשמחה או שהוא יגיב באדישות. לכל אדם יש את הרגלי החשיבה והרגלי ההתנהגות שלו. האדם חשוב לו לשמר את הזהות שלו. מהי הזהות שלו? הזהות שלו זוהי תחושת הביטחון שלו במחשבות שהוא רגיל לחשוב אותם, בהתנהגויות שהוא רגיל להתנהג בהם, בהרגשות שהוא רגיל להרגיש, אפילו בטון דיבור, בקצב דיבור, בצורת הליכה שהוא הולך, הכל לזה הוא רגיל. זו הזהות שלו. הוא מכיר את עצמו ככזה. ההיכרות של האדם עם עצמו, זו הזהות שלו, זו התדמית שלו בעיני עצמו. ובשביל להתגבר על פחדים, זה קודם כל לזהות אותם, לבחור תחום מסוים שאני מזהה פחדים שיש לי, לרשום מהי הפחדים, את כל הפחדים, לרשום מה הכי גרוע יכול להיות. וכשאדם רושם את הפחדים ורואה את חוסר ההיגיון שלהם, וכמה גרוע זה יכול להיות, ורואה שזה לא כל כך גרוע, זה עצמו כבר עוזר לאדם להרגיש שהפחד לא כל כך מפחיד. אם האדם גם נמצא בחברה ביקורתית, חשוב להימנע מלהיות בחברה ביקורתית. וכלי אחרון, תצייר לעצמך, תדמיין לעצמך שוב ושוב איזה סוג אדם אתה הולך להיות אחרי ההצלחה. עוד דמיון, עוד דמיון, עוד דמיון, מרגיל את האדם לראות את עצמו כסוג זהות של אדם שמצליח. מהמקום הזה להצלחה יהיה מקום גם במציאות. כאן מגיעה תוכניתנו לסיומה. תודה רבה, יוסי אייזנטל, אשר גייבר, לכם המאזינים.